אנחנו ממשיכים פה בנקודה של הנחלות של חלוקת הארץ. ויש לנו עוד חוב קצר לפרק תתוו, שבו מתוארת כל נחלת יהודה. והביטוי בסוף הפסוק האחרון של הפרק אומר דבר מעניין, מופיע כך: ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם, וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה. יש פה משהו קצת מוזר, ראשית לא כל כך מובן מה הסיבה שבני יהודה לא מצליחים להוריש את ירושלים. ראינו שכל מה שקשור לחברון ולגזרות שלה, קריאת ספר, דביר, שם יש לנו את כלב בן יפונה שמצליח להוריש. ומעניין שדווקא את ירושלים לא הצליחו בני יהודה להורישם. ולא סתם לא הצליחו להורישם, אלא שחיים ממש ביחד. זאת אומרת, יש איזו מציאות של חיים משותפים בין היבוסי לבין יהודה. נכון? כמו שכתוב, וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד יום הזה. זאת אומרת, זה דבר שכבר ברמת הפשט זוכק איזשהו הסבר. זאת אומרת, אני יכול להבין שלא יצליחו להוריש, אבל אז יש את הגבול של היבוסי ויש את בני יהודה. מה זה הביטוי של השותפות הזאת את בני יהודה? לגבי כיבוש ירושלים, גם בתחילת ספר שופטים, יש תיאור מעניין. בפרק א', פסוק כף א', ואת היבוסי יושב ירושלים להורישו בני בנימין, וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. זאת אומרת, יש איזה, גם כן איזה תיאור, שמי לא מצליח להריש את יושבי יסוב, את יושבי, את היבוסים, מה? בבני מימין, נכון? וזה גם כדבר מעניין, שמופיע פה אותו ביטוי, וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. מקום אחד נאמר את בני יהודה, מקום שני נאמר את בני בנימין. גם הדבר הזה לכאורה טוב נסבר. לגבי המלחמה של בני יהודה בירושלים, מופיע בפסוק ח', וילחמו בני יהודה בירושלים וילכדו אותה ויקוע לפי חרב ואת העיר שלחו באש. זאת אומרת, גם פה יש איזה, מצד אחד לוכדים אותה ויקוע לפי חרב ואת העיר שלחו באש. אז אני לא מבין, כבשו את ירושלים או לא כבשו ירושלים? לא מובן כל כך, נכון? אז ראשי אומר שלחו באש, שלחו אש בכולה. אבל צריך לומר שלמרות שהם שלחו את אותה אש בירושלים, עדיין נשארו מבני יבוס, או שהיה חלק מסוים שעדיין, למרות שראשי אומר לנו בכולה, שעדיין נשארו שם מבני יבוס, והתוצאה שיש לנו את היבוסים שחיים גם עם בני יהודה, וגם את היבוסים שחיים מבני בנימין. אחרי שאנחנו שואלים את השאלה הזאת, אנחנו יכולים עכשיו קצת להבין את הספרי שמביא ראשי, מה הכוונה אצלנו בספר יהושע, בסוף, כמו שהזכרנו, פרק תתוו, מופיע, לא יכלו בני יהודה להורישם, שאומר בספרי, רבי יהושע בן קורחה אומר, יכולים היו, אלא שלא היו רשאים מחמת השבועה שנשבע אברהם לאבימלך. זאת אומרת, יש פה איזו התמודדות שהיא התמודדות יותר רוחנית מאשר התמודדות פיזית. עכשיו, זה גם מסביר למה יש פה איזו מציאות של מעין חיים משותפים. כי לכאורה, בכל מציאות חיים נורמלית, הציפייה שאם לא מצליחים להגיע לעמק השווה, אז נלחמים, אז יש הזדמנות, ואז אחד כובש מהשני. למה צריכים לחיות ביחד באיזה סוג של יחסי שכנות? מה התשובה? התשובה שאין ברירה, חייבים לחיות באופן כזה של יחסי שכנות, כי מסיבה כלשהי אי אפשר לבוא ולכבוש. למה? זאת אומרת, צריך לחכות לעיתוי, בוא נכבוש. מה הסיבה? הסיבה מחמת השבועה שנשבע אברהם לאבי מלך. ופה הוא מדגיש לנו גם כן, רש"י, על סמך הספרי, שהכוונה יבוס, זה בעצם מגדל דוד שהיה בירושלים, שמו יבוס, ובעצם הם מגיעים מפלישתים. זאת אומרת, יש פה איזו מציאות כזאת של אומה שמגיעה מפלישתים, והיא התמקמה בירושלים. על אותה ברית שקוראת אברהם עם אומות העולם, באמת אולי יש את אחד המדרשים הקיצוניים ביותר. המדרש מופיע באליהו רב, הקיצוני מבחינת חריפות הדברים שנלמדת מהם, ודאי שאנחנו עושים ציון למדרש, אבל מבחינת התוכן של המדרש יש פה תוכן מבהיל שאומר כך: לכן ישמור אדם דברים בליבו, שלא יעשה שותפות דברים עם העקום, ולא יכרות עמו ברית. זאת אומרת, אדם צריך מאוד להיזהר, לא להיות שותף עם גויים, ולא לכרות עמו ברית. למה? שכן מצינו באברהם אבינו שעשה שותפות עם אבימלך. וסוף הדברים שקראת עמו ברית, שנאמר, ויקח אברהם צאן ובקר, ויתן לאבימלך, ויכרתו שניהם ברית. גם אצל אברהם כבר אפשר לראות שכשיש איזשהו ברית בין עם ישראל לבין הגויים, מי זה זה שצריך לתת ומי זה שמקבל בברית הזאת? אברהם הוא הנותן, נכון? ויקח אברהם צאן ובקר וייתן לאבי מלך ויחיתו שניהם ברית. למרות שמי יוזם את הברית? אבי מלך. יש פה גם איזשהו, אני מקווה שזה לא מעשה אבות, אבל לפעמים אנחנו יכולים גם כן לראות את את הקושי הגדול הזה שפתאום לא מובן. העם ישראל מנצח במלחמה ופותחים משא ומתן, והאומות התחילו במלחמה והם פותחים משא ומתן, התוצאה הסופית שעם ישראל צריך לוותר. זאת אומרת, אם ניקח את מלחמת יום כיפור אפילו, שהיה מלחמה מול סוריה, אז ברוך השם, בהתחלה הייתה מלחמת פתע שעם ישראל היה בסכנה גדולה מאוד. הסורים עמדו ממש כבר לקראת זליגה לכיוון הכנרת, ודאי בדרום הרמה. ואחרי זה הייתה את אותה מתקפת נגד של צה"ל שהגיעו כבר עד כביש דמשק. טוב, אז הייתה הפסקת אש, היה משא ומתן, ועצרת גם את קונטרה. מה שבעצם היה נכבש כבר במלחמת ששת הימים, היה צריך לתת את זה בעצם לסורים. מה שלכאורה הפך ההיגיון. אבל זה והכרתו שניהם ברית. בסופו של דבר, כשבאים לוותר, יש פה איזה מימד כזה שצריך להתגבר עליו. וכשקראתי בברית, נתקבצו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא. ואמרו, למה יכרות אברהם ברית עם עקום? אדם יחיד שבחרת מ-70 אומות ולשונות, צריך את הייחודיות של עם ישראל. צריך את הייחודיות של אברהם אבינו. למה הוא צריך לכרות ברית עם אומות העולם? אמר להם הקדוש ברוך הוא, בן יחיד שנתת לו למאה שנים, אני אומר לו לעלותו עולה. אם יעלה ומוטב, הרי אתם יודעים שכוונתו הייתה לטובה מפני דרך שלו. ואם לאו, יפה אתם אומרים, שנאמר, ויהיה אחר הדברים האלה. זאת אומרת, בעצם מסביר לנו התנא הזה אליהו פשט בפסוקים. מה הקשר בין אותה ברית שקוראת אברהם עם אבימלך להמשך הפסוקים של סיפור העקדה? אלא מה העניין? הייתה קטגוריה לאברהם אבינו בעקבות זה שאברהם קוראת ברית עם אבימלך, ולכן הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם דווקא אז. אומרת, יש פה איזו נקודה שהיא מיוחדת, למרות שיש מקום להתלבט בו, שלכאורה יצחק זה גם כן אותה נקודה של העם לבדל. אולי זה שהקדוש ברוך הוא אברהם אבינו מוכן להקריב, לעקוד את יצחק, זה דווקא ביטוי שהוא חוזר להיות אברהם אוניברסלי, שאין לו המשכיות, שאין לו משהו ייחודי. לכאורה דווקא יש פה משהו שמבחינת ההיגיון, יכול להיות שהייתי אומר להפך. הייתי אומר שהיה צריך לתת בחינה של אני יודע מה, לבוא ולשחוט את ישמעאל ולהשאיר רק את, רק את יצחק, שזה בעצם הברור שזה עם לבדד, שאין יחס לאומות העולם, נכון? אלא אני חושב שבסופו של דבר, כמו שאנחנו יודעים, עניין העקידה זה היה לבטא את עוצמת הקשר בין אברהם לבין יצחק. שיש פה באמת משהו מיוחד. זאת אומרת, יש פה את נקודת המסירות נפש בין העוקד לנעקד, בין אותו מציאות של קישור של הדברים, שדף הוא מבטא את הסגולה. באמת, מי שיסתכל בפשוטי המקראות יראה שישר לאחר העקידה, מה קורה? אין יותר עיסוק בכלל בכל המשפחה המורחבת של אברהם. באמת פסוק אחד. יש את העניין שיצחק מביא את כתורה הגר בחזרה לאברהם, אבל הביטוי שמופיע ביחס לאברהם, וגם את בני הפילגשים אשר אברהם, או שילח אברהם, וייתן להם מתנות, נכון? אני לא צריך לתת באופן מדויק, אבל מה שיש זה את העיסוק ביצחק, ביצחק מלבד. הוא משיא אישה ליצחק, כל הפרשה עוסקת בעניין הזה, בקבורת שרה, אישה ליצחק, כל אותם דברים. דווקא זה מבטא את עוצמת הקשר. ויצח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. ואף על פי כן, לא הייתה כוונת הקדוש ברוך הוא לשחוטו להקריב את יצחק. זה רק היה ניסיון. זה לא באמת שהקדוש ברוך הוא רצה שיצחק יוקרב. אלא להעלותו על ההר ונסתו. כמו שאמרנו קודם, לברר האם אברהם אבינו כולו מסור לריבונו של עולם מצד הסגולה המיוחדת, מצד ההבנה של אברהם שכל כולו מסור לריבונו של עולם מסרות נפש מוחלטת. וכאן אמרו, עכשיו עובר המדרש לבוא ולסכם את הדברים, והדברים מבהילים. מכאן אמרו, אין לך אומה בעולם שאינה משעבדת ומעמים את ישראל יותר מכמה מעט מאות שנה, אלא בשביל שקראת אברהם ברית עם הקום. זאת אומרת, כאשר יש קשר עם אומות העולם, אז מה התוצאה? שאומות העולם משתעבדים בישראל. מכאן אמרו, אין לך אומה בעולם שאינה משעבדת ומענים את ישראל יותר מכמה מאות שנה, אלא בשביל שקראת אברהם ברית עם הקום. הכל בגלל נקודת היחס. מכאן אמרו, כל העושה שותפות דברים עם הקום, לבסוף הוא קורט עם הברית. אם תמיד חכם הוא, לא די שקורט עם הברית, אלא מזלזל הוא את תורתו. הוא מחלל שמו של אביו, הוא מבזבז ממונו, הוא מאלמן את אשתו, ואינו ממלא את ימיו, הוא מייסר את בניו לחרב, הוא מגלה אותם מארצם, וסוחרן לעבודת אלילים, וכושר שם רע לו ולבנם ולבני בניו עד סוף כל הדורות. חריף, נכון? סכימים. זאת אומרת, יש לנו נקודה מסוימת שכאשר יש ברית שיש לה איזה ביטוי של אהבה, אז הקשר עם אומות העולם הוא בעצם סוג של סתירה על הקשר עם ריבונו של עולם. כי למעשה, אם אתה, כמו שיש שני חברים, אחד שונא באופן מאוד מאוד גדול את חברו, זאת אומרת, לאדם אחד יש שני חברים, והחברים, שני החברים אלה הם שונאים גדולים מאוד אחד של השני. מטבע הדברים קשה מאוד להיות חבר מאוד מאוד טוב של שניהם. למה? יש למשל סוג של סתירה. כי אם יש מישהו שאני חבר מאוד מאוד טוב שלו, מטבע הדברים, אני גם אוהב את מי שהוא אוהב. ואני פחות מזדהה עם מי שהוא לא אוהב. זה מטבע הדברים. אני לא אומר מישהו שהוא שונה, אלא מישהו שהוא ממש נמצא בנקודה של חליל השנאה. ואומות העולם, בכל עוד הם לא הגיעו למצב של התיקון השלם, יש צד שעובדי אלילים הם כופרים בריבונו של עולם. זה משהו שהוא נגד ריבונו של עולם. ולכן לעשות איתם ברית אהבה, בהבנה ראשונית, זה אישהו חיסרון בקשר ריבונו של עולם. אז באמת, זה מה שמדגיד לנו פה המדרש, שאברהם אבינו לא עשה את זה מצד חלילה וחס חיסרון הקשר עם ריבונו של עולם, וזה הוכח בעקידה, אלא עשה את זה באמת מצד דרכי שלום, כן? זה לא באמת אהבה אמיתית של אברהם אבינו ביחס לריבונו של עולם, חלילה וביחס לאומות העולם. אז זה כבר מסביר לנו את הברית הזאת, שהברית הזאת באיזושהי מידה בשורש, בפנימיות, זה מקשה על הבאת המציאות של הופעת השם בשלימות, זה ירושלים. זאת אומרת, במדרש בתנא ואליהו לא מופיע באופן מפורש את מה שמופיע בספרי שהביא לנו ראשי בשם רבי יהושע בן קורחה, שבגלל הברית לא היה אפשר לבוא ולכבוש את ירושלים. אלא יש פה איזה ביטוי שלהגיע לירושלים צריך איזה אהבת השם מיוחדת שזוקקת איזשהו ניתוק מאומות העולם. והברית הזאת היא עדיין באה ואומרת, אנחנו לא מגיעים לאותו מצב של דבקות שלמה. דרך אגב, אחרי שנגיע לדבקות שלמה, אז שלמה, אנחנו יודעים שכל בניין, בית ראשון היה בנוי כזה, שהוא מפיץ, פתוח כלפי חוץ, שהוא מפיץ את האור, גם לאומות העולם, גם לכולם, אבל אז זה מגיע מתוך מה? לא מתחיל מהקשר בין ישראל לבין אומות העולם, אלא מתחיל מהקשר בין ישראל לריבונו של עולם, וכתוצאה מאותו קשר, אז יש את אותה הערה שבאה ומשפיעה שהחלונות יהיו פתוחים באופן כזה שהם מכוונים כלפי חוץ, שהאור לא צריך להיכנס כלפי פנים לתוך המקדש, אלא היה פנוי כלפי חוץ, גם היו כצורת שברים שגם היו מכוונים כלפי חוץ, הכל, יש איזו הופעה של אור אלוקי שמכוון כלפי חוץ להשפעה על כל העולם כולו. זה מדרש, שני מדרשים שבאים את הספרי שציטט רשי ואת התנא ואליהו בסוף פרק ז', אבל יש מדרש נוסף, גם כן מעניין מאוד. מופיע כך. מספר המדרש ו... מופיע גם אצלנו בירקות שימוני, המדרש הזה עצמו, אומר כך. רבי יהודה אומר, ג' אבות כרתו ברית עם עמי הארץ, ואלו הם, אברהם, יצחק ויעקב. טוב, האמת שאומרים ג' אבות, זה כמעט מתבקש, זה יהיה אברהם, יצחק ויעקב, אבל יש פה איזו הדגשה. אברהם קרת ברית עם עמי הארץ, כשנגלו המלאכים עליו, היה סבור שהם אורחי עם הארץ. ורץ לקראתם, ורצה לעשות להם סעודה גדולה. זאת אומרת, הוא חשב שמדובר פה על סתם אנשי עם הארץ, ומפה התחיל, זאת אומרת, מפה אברהם מתחיל. למה הוא מתחיל? כי הוא רוצה לעשות סעודה למי? לעם הארץ. זה הפתיחה. ורצה לעשות להם סעודה גדולה, ואמר לשרה לעשות להם סעודה. באותה שעה, כשהיה לשה, שרה, ראתה אדם נידה, ולכך הרגיש להם מן העוגות, ורץ להביא בן בקר. הוא לא יכל להביא מן העוגות, כי הוא לא רצה להגיש דבר תמה, ואז הוא הלך בעצם להביא בן בקר, וברך לפניו בן הבקר, ונכנס למערת המכפלה. עכשיו, נזכור רגע איפה אברהם נמצא. אברהם נמצא בלוני ממרא. בלוני ממרא בעצם זה עליית חברון. אז מאוד הגיוני שאותו בן בקר נכנס למערת המכפלה. לא יודע, אולי שם עוד מערות, אבל זה בכל אופן סיפור הדברים. נכנס אחריו שם, ומצא שם אדם וחווה שוכבים על המיטות וישנים. ונרות דולקים אליהם, וריח טוב אליהם, כריח ניחוח. לפיכך, חמד את מערת המכפלה לאחוזת קבר.
זאת אומרת, מה בעצם, אם נתבונן קצת יותר לעומק, מה בעצם פוגש אברהם אבינו במערת המכפלה? עולם הבא. אברהם פוגש עולם הבא. הוא רואה את הריח גן עדן, שריח זה, אומרים שמתוך כל החושים, חוש הריח הוא החוש הכי רוחני. לכן גם ממוצאי שבת, כשהיא להחזיר את הנשמה, כיוון שיוצאת השבת, אז יש איזה חיסרון הנשמה, וזה ריח הוא מחזיר את הנשמה, זה משהו רוחני. אותו עניין גם כן של נרות דולקים, וכמו שאמרנו, ריח ניחוח, ריח גן עדן. ואז הוא חומד את מערת המכפלה. בעצם במינה מסוימת מה חומד פה אברהם? גן עדן. אמר לבני יבוסי לקנות מהם מערת המכפלה. במחר טוב ובזהב ובשטר עולם לאחוזת קבע. וכי יבוסים היו והלא חיטים היו. מה זה בני יבוס? הרי הם לא היו יבוסים, הם היו חיטים. אלא על שם עיר יבוס, עיר יבוס נקראו יבוסים. זאת אומרת, יש פה איזה קשר, למרות שמדובר פה על החיטיים, שמם יבוסים, בגלל מה? בגלל עיר יבוס, בגלל ירושלים. ולא קיבלו אנשים. התחיל קוראה ומשתחווה אליהם, שנאמר, וישתחו אברהם לפני עם הארץ. אמרו לו, אנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עתוד ליתן לזרחה את כל הארצות האלה. אנחנו יודעים שבעזרת השם נגיע למצב כזה שעם ישראל יכבוש את הארץ. קרות עמנו ברית שבועה שהן ישראל יורשים את עיר יבוס. למרות שתשימו לב, הם נמצאים איפה עכשיו? בחברון. אבל מה הברית שהם קורתים עם אברהם? שישראל לא יורשים את עיר יבוס. כי אם ברצונם של בני יבוס, ואחר כך קנה את מערת המכפלה ומכר זהב וכתב עולם לאחוזת עולם. זה דבר מבהים מאוד. אתם מבינים מה קורה פה? מדרש תמיהה. איך אפשר להגיד דבר כזה על אברהם אבינו? שאברהם אבינו בעצם מבקר את העולם הבא, את מערת המכפלה, את אותו ריח גן עדן, מבקר את זה על פני נחלת עולמים של בניין בית מקדש. אמנם, יש פה הסתייגות. מה הסתייגות? שאם בני יבוס הסכימו, זה כן יועיל. אבל הדבר קשה. שמר וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת, 400 שקל כסף עובר לסוחר. עכשיו, אנחנו מדלגים כמה וכמה דורות, כשהדורות הללו, הם מדלגים על הפסוק שלנו, שלא אכלו יושבי ירושלים, לא יאכלו בני יהודה לאורישם, וישב היבוסי את בני ישראל בירושלים עד היום הזה. עכשיו זה מאוד מאוד מובן. עכשיו זה מובן, ואפשר לראות מה קורה בזמן דוד. מה עשו אנשי יבוס? עשו צלמים של נחושת, והעמידו אותם ברחוב העיר, וכתבו עליהם שבועת אברהם. כשבאו ישראל לארץ, רצו להיכנס בעיר היבוסי, ולא יוכלים להיכנס מפני אות ברית שבועת אברהם, שנאמר בית יבוסי, יושבי ירושלים. זה הפסוק אצלנו. לא יכלו להוריש. למה? כי הם פשוט שמו להם סלטים. תדעו לכם רבותיי, יש פה שבועה. אז אמנם חלק מהמדרשים באים ואומרים שזה לא לגמרי נכון, בגלל שגם השבועה, אם מדובר על שבועה שהייתה לאבימלך, היה כתוב, תשקור לי ולבני, נכון? ולנכדי. זה רק שלוש דורות, הרבה יותר משלוש דורות. אבל פה במדרש הזה, מה? במיני ונכדי. אם תשקור לי ומיני ונכדי. כן. נכון. אז בעצם, שם באמת אולי כבר עבר הזמן. אבל לפי מה שמופיע פה לגבי השבועה שנשבה לבני חטא, לגבי ירושלים, לכאורה זה לא הייתה שבועה שמותרת בזמן, לפי החשבון הזה. וכשמלך דוד ורצה להיכנס בעיר היבוסי, לא הניחו אותו, שנאמר, ואמרו לדוד לאמור, לא תבוא הנה. ולא היו ישראל ככל הים, אלא מכוח ברית שבועת אברהם. כן, זאת אומרת, עם ישראל, כי זכו לברכה, מכוח מה? מכוח זה שהקדוש ברוך הוא בירך את אברהם, נכון? שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, נכון? ככלי השמיים, ככל הים. אז רואים שזה הברכה. אז כל הכוח של ישראל זה מכוח זה, אז איך אומרים עכשיו להפר את הברית של אברהם אבינו? ראה דוד וחזר לאחוריו, שנאמר, וישב דוד במצודה. מה קורה לדוד? באמת חוזר לאחוריו. אמרו לו, אין אתה יכול להיכנס בעיר ירוסי, אתה תסתיר כל הצלמים הללו, שכתוב עליהם, או תבואת אברהם. שנאמר, כי אם הסירך העברים והפסחים אל הצלמים, שנאמר עליהם, על כן יאמרו, יובר ופיסח לא יבוא אל הבית. זאת אומרת, העברים והפסחים הם מסמלים את זה, שאי אפשר בעצם לבוא ולבוא ולכבוש את בית המקדש. זאת אומרת, יש פה איזו מציאות שאם אנחנו ניתן את הדוגמה, דיברתי על זה קצת ביום ירושלים, שבעצם אפשר להסביר שהעניין של העברים והפסחים זה איזשהו סוג של ניתוק בין שמיים לארץ. מה זאת אומרת ניתוק בין שמיים לארץ? שהעיוור הוא נמצא במצב כזה שהוא מחובר לקרקע, אבל אין לו יכולת לראות, אין לו יכולת להתבונן במדרגה יותר גבוהה. והפסח הוא רואה, יש לו מבט יותר רוחני, אבל אין לו יכולת ללכת, אין לו יכולת להיות מחובר לקרקע. והדמיה שאומרת הגמרא, מספרת לנו הגמרא בסנהדרין, על דין ודברים בין אנטינוס לרבי, נכון? שאמר אנטינוס לרבי שהוא יכול לפתור את כל העולם מיום הדין, באיזה אופן יכול לפתור את כל העולם מיום הדין? על ידי זה שלא ידונו את האדם כגוף נפרד, סליחה, ידון את האדם כגוף נפרד וכנשמה נפרדת. ואז הנשמה תגיד, אני למעשה לא חטאתי, הנה הראיה, מיום שנפטר האדם והגוף נמצא בקבר, כבר אני לא חטאתי, לא עשיתי שום דבר שלילי, אני מרחפת באוויר. ולהפך, הגוף בא ואומר, מיום שהנשמה יצאה ממני, אני כבר מונח פה כאבן שני הפכים, לא עשיתי שום דבר רע. ואז אומר רבי, לנטינוס, משל, למה הדבר דומה? לעיוור ופיסח, שנתן להם בעל הבית לשמור על הפרדס שלו, ואומר הפיסח לעיוור, יש פה פירות מאוד מאוד יפים, בוא נאכל אותם. אומר לו הפיסח, איך אנחנו יכולים? הרי אני לא יכול ללכת ואתה לא רואה. נכון? אז אומר לו, בוא, אני אעלה עליך, אני, העיוור יעלה על הפיסח, הפיסח יעלה על העיוור, והוא יסביר איך ללכת, כך זה מה שנעשו, קצפו את כל הדברים, הגיע בעל הבית, אומר הפיסח, מה אתה מאשים אותי, אני בכלל יכול ללכת. אומר העיוור, מה אתה מאשים אותי, אני לא רואה כלום, אני לא יודע בכלל מה שייך להאשים אותי, מה עשה בעל הבית, בעל הפרדס, בא ושם את הפיסח על גבי העיוור, ונם את שניהם יחדיו. זאת אומרת, הנשמה נמשלה למי? נמשלה באופן פשוט לפיסח. והגוף נמשל לעיוור. ולמעשה זה נקודת המרחק ביניהם. עכשיו, אם אנחנו לוקחים עכשיו את אותה אנלוגיה לסיפור שלנו של העברים והפסחים, מה בעצם קורה פה? יש פה מציאות שאי אפשר לחבר את הצד הנשמתי, את הצד הרוחני של החיים, יחד עם הצד המתגשמי של החיים. עכשיו, במידה מסוימת, מה עשה אברהם אבינו? פה אני רוצה להסביר את זה באופן יותר עמוק. מה עשה אברהם אבינו? אברהם אבינו בעצם, מה הוא עשה? הוא לקח את הצד הרוחני, הוא לקח את העולם הבא, לקח את העולם העליון. זאת אומרת, זה בעצם מקום הקבורה. מקום הקבורה זה החיבור אל העולם הבא. ובמידה מסוימת, ברגע שהייתה פה איזה צד של בחירה בעולם הבא, בריח גן עדן, אז נוצר איזשהו ניצוק בין שמיים לארץ. מה הסיבה שאברהם אבינו עושה את זה, שאלנו? מה הסיבה שאברהם אבינו עושה את זה? יכולה קושייה עצומה. מה התשובה? התשובה שבסופו של דבר, היכולת לחבר שמיים וארץ בשלימות, זה אפילו לא על ידי הגדול שמענקים אברהם אבינו. היכולת לחבר שמיים וארץ זה על ידי כלל ישראל.
זאת אומרת, רק כאשר כלל ישראל מופיע בשלימות, אז למעשה אפשר לחבר את השמיים ואת הארץ. כל עוד אין את אותו חיבור שלם, לא ניתן לחבר את הדברים. ובאמת, אני רוצה עכשיו להמשיך ולהתבונן איתכם, איך נגמר הסיפור, אנחנו בעצם באמצע המתח, נכון? מה קרה בסוף? אמר דוד לאנשיו, מי שיעלה בראשונה ויסיר את הצלמים הללו שכתוב עליהם את ברית שבועת אברהם, יהיה לראש, ועלה בראשונה יואב בן צרויה ויהיה לראש. ולמר ויעל יואב בן צרויה בראש, בראשונה, ואחר כך קנה את עיר היבוסי לישראל, בכתב עולם, לאחוזת עולם. מה עשה? לקח מכל שבט ושבט 50 שקלים, ראי כולם 600 שקלים, ויתן דוד לארנה. שימו לב מה קורה פה. שימו לב מה קורה פה. זאת אומרת, מה עושה פה עכשיו למעשה דוד? באמת, יש את השלב הראשון שיואב עולה. עולה בצינור. צינור זה סוג של חיבור, נכון? בין נקודה לנקודה. עולה בצינור. אבל עדיין, מקום המקדש, מקום בית העולמים, אי אפשר לבנות את בית המקדש. איך ניתן לבנות את בית המקדש? דווקא על ידי מה, רבותיי? שמה קורה? שכל עם ישראל כולו בא ומצטרף. לוקחים 50 שקלים, כנגד 600 שקלים, 600 ריבו, להזכירכם כמה בני ישראל יצאו ממצרים? 600 ריבו. זאת אומרת, בעצם כנגד כלל ישראל, באים עכשיו קונים את גורן אורנה, היבוסי, כשעם ישראל מופיע בשלימות, אז פה כבר אין מרחק. יש פה גם את ההסכמה של היבוסי בסופו של דבר. גם גורן אורנן, היבוסי, גם הוא בסופו של דבר מקבל את זה. למה? כי כשיש איזו הופעה שלמה של כלל ישראל, פה כבר גם לאומות העולם אין מה להגיד. פה גם לאומות העולם אין מה להגיד. חוף המדרש הסביר לנו באופן עמוק את נקודת הקושי בהורשת ירושלים. זאת אומרת, העובדה שלא הורישו את ירושלים, זה לא רק שאלה שקשורה לנקודת הגבורה, כמו שראינו לגבי חברון, שקשורה להופעת המלכות, אלא יש פה איזה חיסרון ששבט יהודה לא יכולים לבוא ולכבוש, בגלל שיש פה איזה חיסרון רוחני שבא לידי ביטוי שגם שבט יהודה לא יכולים לכבוש, ומהצד השני גם שבט בנימין לא יכולים לכבוש. כי זה לא משהו שקשור לפן הטכני של הדברים, אלא זה קשור למשהו פנימי, למשהו רוחני, למשהו שצריך לבוא ולהעמיק בו. בואו נפתח את המדבונן רגע. עכשיו רק אני רוצה בפרק דזיין, פרק דזיין הוא פרק קצר, שמעניין מאוד לראות מבחינה טופוגרפית בדיוק את הגבולות, שהעיקרון הוא שאם נסתכל אפשר לראות שהם בנויים באופן של קווי רוחב. זאת אומרת, הגבולות הולכות באופן כזה שהם הולכים ממזרח למערב. כשהתוצאות ברוב השבטים הן מגיעות גם לכיוון הים. זאת אומרת, ראינו את יהודה, ולאחר מכן יש לנו את בנימין, שבבנימין קצת יותר מורכב, כי בצד המערבי של שבט בנימין יש את שבט דן בפשטות. אמנם אפשר לראות שגם כן היה זה בשלבים מסוימים גם מבואות של שבט בנימין שהגיע עד הים, ולאחר מכן יש לנו את שבט אפרים שגם מגיע לים. שאנחנו פחות רגילים להסתכל, פחות אני יכול להעיד על עצמי, שההתרגלות הרגילה שלפני שהתחלתי ללמוד תנ"ך, הייתה להסתכל על המפה בקווי אורך, של צפון, מרכז ודרום. ותמיד בחנתי את הדברים בקווי אורך. ודווקא חלוקת הנחלות הרגילה אותי להסתכל בקווי רוחב. זאת אומרת, אם אני אבוא ואשאל אתכם, כשאנחנו מסתכלים היום על גב ההר, כל במת ההר של ציר 60. אנחנו נדע להגיד איזה יישובים נמצאים בשפילת החוף שמגבילים לנקודה שבו אנחנו נמצאים. נסתכלים בדיוק מערבה. אני לא ידעתי לומר את זה.
אני לא יודע מה איתכם, יכול להיות שאתם מראש כבר הסתכלתם באופן הזה, אבל לא, לא, זה לא היה המבט הרגיל, המבט הרגיל לא היה באופן הזה, אלא יותר חלוקה אורכית של, ה, של, ה, של הגבול, אבל פה צריך להסתכל על זה במבט אחר, זה גם עוזר להבין חלק מהסיפורים שיש בתנ"ך, מבחינת הנחלות, פשוט לעבור על, ה, על מפת הנחלות ולראות אותן ב, במבט הזה של ממזרח למערב. מה שמעניין, שאחרי שדיברנו על יהודה, יש פה איזה דילוג מסוים, אנחנו לא מדברים על בנימין, למרות שמבחינת ה... כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רוצים לעלות מדרום לצפון, החלוקה לכאורה הייתה צריכה להיות בנימין. אבל זה לא מה שקורה, אלא אנחנו מדלגים ועוברים ויצא הגורל מבני יוסף, מירדן יריחו למי יריחו, מזרח המדבר עולה מיריחו בהר בית אל. ויצא מבית אל לוזה ועבר גבול הערכי עטרות וירד ימה אל גבול היפלתי עד גבול בית חורון תחתון ועד גזר ויהיו תוצאותיו ימה וינחלו בני יוסף מנשה ואפרים. עכשיו יש פה דבר מעניין שגם לא כל כך ברור, כי על פניו יש פה תיאור לא של כיבוש של אפרים או כיבוש של מנשה, אלא יש פה איזה תיאור של נחלת אפרים ומנשה כיחידה אחת, שהם נקראים איך? בני יוסף. נכון? מה העניין הזה? זאת אומרת, למה צריך לשים את שניהם? הרי עוד רגע כבר נראה שהפסוק כבר מחלק, וינחלו בני יוסף מנשה ואפרים, ויהי גבול בני אפרים משפחותם. זאת אומרת, מתחילים באיזשהו יחידה משותפת של אפרים ומנשה, שגם פה התיאור של הגבול היותר, היותר דרומי לכאורה של נחלת אפרים ומנשה, נכון? אין פה תיאור של הגבול הצפוני. ויש פה זה תיאור משותף של שתי הנחלות האלה ביחד, שהם בכלל גובלים, לפי התיאור שמופיע פה, עם נחלת בנימין. החלוקה פה היא לא כל כך ברורה מה הסיבה. אבל כן, יש נקודה שוודאי אנחנו צריכים לבוא ולהתבונן בה, שיש רובד מסוים שמחבר לנו את בני יוסף. אמנם, כמו שאנחנו יודעים, יוסף הוא זוכה לנחלה כפולה, או לא זוכה לנחלה, אבל שני בניו זוכים לנחלה. וזאת אומרת, מכוחו יש נחלה כפולה. והמציאות הזאת של ה... של הכפילות בנחלה, הוא נכון, אבל אולי כתוב בא ואומר, עדיין יש איזשהו יחס ביניהם. זאת אומרת, זה לא שלגמרי אין שום יחס. טוב, נצטרך אחרי זה, בעזרת השם, עוד להתבונן בדברים האלה, נביא נדר, פעם הבאה.